שלום. טוב, השיעור היום הוא קצת יריעה באפלה. שיעור שלא רגילים לתת כשיעור כללי בישיבה, אולי באיזה מכינה או באיזה ישיבת שילוב, אבל בכל אופן אני חושב שהוא חשוב. לא באתי בשונים, אתם רואים, באתי רק עם גמרא ותנ"ך, ואנחנו אולי מוצאים מחלוקת ראשונים, אחר כך לא משחק שום מחלוקת ראשונים. ועדיין אני חושב שהשיעור הזה הוא שיעור מאוד חשוב, בגלל שהפרשה מקרינה בכמה וכמה מענייני ההלכה דברים כל כך שונים ממה שחכמים וזיכרונם לברכה דורשים בפסוקים, שעל פניו זה יכול לראות לראות משהו מיותק, ההלכה או מדרשי ההלכה, משתי המקראות, וזה דבר לא בריא ולא טוב. ואני חושב שאני חוזר את המתודה ברורה בלימוד מקראות, בדרך הדרשה שלהם, לא בטוח שאני מוסמך להגיד מה המתודה הזאת, יכול לזכותכם. נהיה גם מנסה משהו מתוך הדברים האלה לעשות. הגמרא בדף כ"ח מבקש מכם לשבת, כמו שהיה כתוב, יחד עם גמרות ויחד עם ספר תנ"ך. הגמרא מתחילה מן הדרשה. ותנא, ראתי עליהם מדרש הכבי, מדרש הכבי והלב, מה איך רשם? דף כ"ח עמוד ב'. תנא יש רוב זה האב. מלמד שהאב קודם לאחים. יכול להיות קודם לבן, תנא לומר הקרוב, קרוב קרוב קודם. מערכת לרבות את הבן ולהוציא את האח, מרבה את הבן שחלקם תחת אביו לידיו, וזה הפשוט. דרשה כאן איננה ברורה, לא מאחר אנחנו יודעים ששערו זה האב, ולא איך זה מלמד, הוא תתן את החלטו לשערו, מלמד שהאב קודם לאחים. זה הגמרא תשאל אחר כך, אבל גם ההמשך, יכול להיות קודם לבן, תלמוד לומר הקרוב, קרוב, קרוב, קודם. האם בן קרוב אצל אביו יותר מאשר האב אצל בנו? זה לא דבר סביר, אז מה זה קרוב, קרוב, קודם? כאן אנחנו לא מדברים על ההבדל בין אח לבן, אלא על ההבדל בין אב לבן. הגמרא שואלת, יכול, שוב, יכול יהיה האב קודם לבן, הוא אומר קרוב, קרוב קודם. משמע בן קרוב לאביו יותר מאשר אב לבנו, יש כאן משהו תמור. חוב הקרבה, לפחות מה שאנחנו מכירים מהמושגים הפיזיקליים, הקרבה של ב' ל-א' היא בדיוק כמו הקרבה של א' לב', תעמידו שני חפצים במרחק כלשהו, זה מזה. הקרבה בין שניהם זה היה. מה היית לרבות את הבן ולהוציא את האח, מרבות את הבן שכן קם תחת אביו לידיו ולשדה החוזה. אתה מדלג, אם השם הוא זה האח, מלמד שהאח קודם לבת, יכול להקריב לבן, תגמי מה הקרוב קרוב קודם, חוזר אותה דרשה. הגמרא עונה כאן שלגבי גוף בגופת שבית. האם אשר עוזר אב מלמד שאב קודם לאחיו, יכול להקדים לאחים את הנגוד לומר הקרוב קרוב קודם, אחיו לא ספק. שואלת הגמרא, והקרא אליו האחי כאילו, ידיד אם אין אחים לאחי, אין אחים לאביו, הוא נתתם את הקלוטה לשערו, קרא אל שלא כסדרה כתיבי, אני רוצה כן ללמוד מה הגמרא אומרת כאן. המשך הגמרא אומרת, אני מדלג לי בסוף כתבון בבית, בדבר הזה, שואלת הגמרא על המן דבר השני, רבי ישמעאל ורבי יוסי, היי שערו מה יביד לי? אם בא אלי לחקיתניה שערו זו אשתו, מלבד שהבעל דורש, שהבעל יורש את אשתו. מתמודד קודם כל עם הדברים עד כאן, וקודם כל נאמר, העובדה שיש לנו ירושה שבן יורש את אביו, זה דבר עתיק מאוד, אני זוכר בבית בן נפתלי, והנה דבר השם אליו לאמור לו, ברוך הוא בברית בן נפתלי, או עוד משהו שקדם, לפחות בפסוקים לברית בן נפתלי, והנה דבר השם אליו לאמור ולאברהם, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. הגמרא בהמשך תביא עוד פסוק, ששם זה נאמר בצורה אגבית למשהו אחר, הגמרא תלמד מזה גם כן דבר אחר, ונאמר בעבדים כנעניים, והתנחלתם אותם לבניכם ולחמכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. ניתן ללמוד מכאן גם על עבדים, אבל גם יש ניתן ללמוד מכאן גם על אחוזה, שהאחוזה מונחלת לבנים. אחר כך, שאלה בניכם ולא כמותכם, אני לא מדבר עכשיו על כל הדברים האלה לדברים קדומים, עוד הרבה לפני שאנחנו מגיעים לפרשת נחלות. פרשת נחלות היא כמובן תהיה הדבר הבא, ובפרשות נחלות אני רוצה קודם כל שנעשה סדר ראשוני. יש לנו שתי פרשיות נחלות. יש לנו פרשה אחת בחומש הפקודים, והיא מחולקת לשניים. האחת היא בנות סופחת, וזה בפרק אבזיים. והחלק השני הוא בפרק למדחף, בקונטרה שנותנים לעניין הזה בני יוסף, וכל מה שנאמר שם על חולבת יובשת נחלה, אנחנו נדבר על זה. הפרשה השנייה של נחלות היא במשנה תורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, ביתנו לבנים, האהובה והצנועה, היה בן וחול השנייה, והיה ביום המחילו את בניו את אשר דיאלו, ונוכל לבקר את בן האהובה לפני בן הצנועה בכור, כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו משניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא בשלטונו לא משפט הבכור. אין לנו זכר לפרשת בכור בחומש הפקודים, לפרשת בנות סופחת, שם בסך הכל מדובר על בנות, וכאן אתה לכאורה לומד גם בלי דיוק, שאין בת בכורה, כלומר, ודאי יש בת בכורה, אבל אין בת בכורה לעניין נחלות. נחלות נאמרו כאשר מדובר שם על בנים. הדבר השני שמאוד ברור בהבדל בין הפרשיות, הוא שהפרשיות בחומש הפקודים אינן עוסקות בנדל"ן, הן עוסקות במושג הנחלה המקומי המוכר לנו, אחוזת עולם, ואם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. כלומר, מדובר שם על למה ייגרע השם אחינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן. כלומר, הדברים שמוכרים לנו גם בפרשת ייבום, כי פרשת ייבום לא נזכרה. בכל הראשונים מופיע שבנות צלוחת ידעו את פרשת ייבום, ואני יודע מאיפה הם יודעים את זה, פרשת ייבום לכאורה לא נאמרה בכלל, וגם אין קשר ישיר, אבל פרשת ייבום היא מעין פרשת נחלות של בנות צלוחת. כלומר, שתי הפרשיות האלה מתחברות היטב במגילת רות, ולא יקרת שם המת מאים אחיו. שם זה נאמר גם על נחלה, וביום קנותך את השדה מיד נעמי, כן? וגם את רות אשת המת קליטה. כלומר, יש שם גם עברום וגם ירושת השדה, הדברים האלה נעשים שם יחד, ושניהם כדי שלא יקרת שם המת מאים אחיו. והפרשה אצלנו היא כן, בחומש במדבר היא לא פרשה נדלנית, היא לא עוסקת בדברים האלה, היא עוסקת בשאלות הקמת שם, היא עוסקת בגרוע מנחלת השבטים, כלומר עוסקת בכל המורשת הזאת שעוברת מיעקב לבניו, ומשם ליוצאי מצרים ולנוחלי הארץ, ולכל ערך נחלת הארץ הרבה מעבר לשאלות הנדלניות למיניהם. לעומת זאת, בספר דברים, פרשה שמדברת על בכור, ושמדברת רק על בנים, שם נאמר מפורש בכל אשר ימצא לו. כלומר, שם מדובר גם על מיטלטלין, גם על ממון, גם על כל דבר אחר. לכאורה אפילו לא ברור שמדובר שם על נחלה. אבל בואו נגיד, הגמרא מקישה את הפרשיות זו ולזו, אבל בפשטות שם מדובר על שאלת דיני ממונות. דיני ממונות, הבכור מקבל יותר. יש לזה גם סיבה, הבכור עובד את אביו, כמו בנים בגורי ישראל, ואומר לך שלא מביא אבדניה, הבכור עושה לגדל את הילדים, הבכור נמצא בבית, גם אחרי שכולם יעזבו את הבית, הבכור בדרך כלל נשאר עם הוריו לפרנס אותם. תחזרו לפרשת יעקב ועשיו. אינני נכנס לפרטי העניין הזה, מגיע לו יותר, אבל מה שמגיע לו יותר, זה מגיע לו יותר מבחינה נדלנית, ודומה שיש הבדל גדול בין הצד הנדלני, כלומר בין הצד של דיני ממונות, לבין צד הנחלות, שמוכר לנו מהעניין הזה של הנצחת שם האבות ונחלת בניהם, אב מוריש את תורתו לבנו, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה, והגדת לבנך, ואב מוריש במקביל את ארץ ישראל, לבנו תורה וארץ ישראל, אלה שני עמודי האמונה שלנו, ושניהם עוברים מדור לדור, וזה כמובן הלכה אחרת. ההתנגשות בין הפרשיות האלה באה לידי ביטוי חריף מאוד בפרשת נבות הישראלי, ושם זה גם, וכך גם עולה בראשונים בהקשר אחר. שם אומר אחאב לנבות, כף א' במנחים א', היה חלקי הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל אצל נחל אחאב, מלך שמעון. ולדבר אחאב לנבות לאמור, תנה לי את כרמך, והיא לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל בגדי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך אתנה לך חסד מחיר זה. כלומר, אחאב מדבר בשפת הנדל"ן. מה יש בכרם, כמה הוא שווה, אתן לך כרם חילופית, או אתן לך כרם תמונתו. נבות עונה בשפת נחלת אבות. ויום הנבות על אחאב, חלילה לי מאדוני, מתיתי את נחלת אבותי לך. כלומר, הוויכוח כאן הוא ויכוח טענו בחיתים. ועודה לו, בעצי ישידים. כלומר, יש כאן בכלל טענה ותשובה שעוסקות בנושאים אחרים. אתה מדבר איתי על כספים, אני מדבר איתך על נחלת אבות. אלה שני דברים שונים לחלוטין. הדבר הזה ניכר גם בהלכה. דרך גם ראשונים שואלים, הרי כל אמור בפרשת מלך, מלך מותר בו לכאורה, אחאב צדק ולא נבות. ואחד התירוצים שעולים בתוספות ובראשונים אחרים, שמלך מותר לו להפקיע נחלת עבדיו, כמו שנאמר אצל דודכם ואת עמכם הטובים ייקח, ונתן לעבדיו, אבל אסור לו להפקיע נחלת אבות. נחלת אבות זה גדר אחר, יש כאן שני גדרים שונים. בפשטות, לולי ההיקש הרמחה עושה, בהחלט ייתכן שבת לא הייתה יורשת בנדלן, ויש בסיגי הרגדה. בת נכנסת, המשכים של התורה, בפני המשפחה של התורה, בת נכנסת לרשות בעלה, היא לא צריכה שיהיה לה כסף, היא צריכה להתפרנס, היא מתפרנסת ממה שבעלה, מתפרנסת מהאוכל שבעלה מביא הביתה, היא לא צריכה חשבון בנק משלה בעניין הזה, וממילא היא לא צריכה את הירושה, והירושה עוברת לבנים, כיוון שהם יצטרכו לנהל את המוסד הכלכלי המשותף של בני משפחתם, כאשר ניסו אישה וכאשר יהיה להם ילדים. ולכן הירושה מבחינה כספית אמורה לעבור לבנים. להקים שם זה דבר אחר. מסתבר שגם בת יכולה להקים שם לאבא, בעיקר כמובן על ידי אומנה שהיא תלד ילדים והילדים יקראו על שם האב, אבל יש בבת הפוטנציאל והיכולת להקים שם לאב, ועל זה עבוד מסוכן, למה היגרה שם אבינו מתוך משפחתו כאין לבן? תנה לנו נחלה, אנחנו נעביר אותה לבנינו, ובנינו יעמדו במקום אבינו, שהרי כמו שנאמר, תחת אבותיך יהיו לפניך. כן, כלומר, ממש על פיוטו עיקרון, עיקרון שאנחנו נזכירו גם היום בהקשר אחר. אלה אם כן הפרשיות הקיימות לפנינו, הגמרה עושה את ההקשים בין הפרשיות האלה ולומדת זו וזו, אבל מכל מקום יש ודאי איזושהי כוונה גם בדרך שהתורה כותבת את הדברים, ואני חוזר לפרשה שלנו ולמה שנאמר. בפרשה נאמר, איש כי ימות ובן אינו ועברתם את נחלתו לביתו, כרגע אנחנו מתרכזים בפרק כ"ז בספר במדבר. ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו. ואם אין לו אחיו ונתתם את נחלתו לאחי אביו. ואם אין אחיו לאביו ונתתם את נחלתו וישארו הקרוב אליו. על פי הפשט מי זה שישארו הקרוב אליו? זה איזשהו מישהו רחוק יותר מאחי אביו. ולכן הוא נזכר בהדרגה אחרי אחי אביו. הפרשה בפשוטה לא מעלה על דעתה לדבר על אב. משום שכשאתה מדבר על נחלות שעוברות מיעקב אבינו, הרי לא יכול להיות שנחלת אבות מבן לאביו, שהרי הגיע לבן מאביו כאשר אביו מת. אנחנו מדברים על שושלת משפחתית ברורה, זה לא רק שאלה של סימן של ברכה וקללה. אתה לא מדבר פה על נחלה שמישהו במקרה קנה ושתחזור ביובל. אתה מדבר פה על השושלת העוברת מיעקב אבינו. לא ייתכן שכשאיש ימות אתה תיתן את נחלתו לאביו, אין דבר כזה. גם לא ייתכן כרגע שדובר פה על בן. למה לא ייתכן שדובר פה על בן? זאת אומרת שכרגע אין לנו שום ידיעה שבת בכלל יורשת לחנה. מאחד תהיה לחנה. ולכן סתם שערו שנאמר כאן הוא שער, הוא מישהו שבא אחרי הדוד. בואו נגיד, האח של הסבא או מישהו, אינני יודע מי, שהרי גם הסבא לא יכול להיות קיים. ולכן זה סדר הפסוקים. השאלה כמובן מה קורה אחרי שערפנו את הפרשיות עם הפרשיות בספר דברים. ואז אתה צריך להתחיל ללמוד את הפרשיות מחדש. ואז אתה קורא כאן את הפרשה ואתה אומר, איש כי ימות, הוא תתן את נחלתו, בואו נגיד על מוזר ביותר, לבין לו אחים, הוא תתן את נחלתו לאחר. רגע, חסר כאן מישהו, מי חסר? האבא. הרי מוסכם על כולם בכל היגיון שלא יעלה על הדעת שאחרי האבא יקבלו לפני שיקבל האבא. ואם אנחנו מדברים על פרשה ממונית, נדלנית, הרי בהחלט יכול להיות שהאבא קיים. יכול להיות בגלל שדובר פה על שס שהוא מחזיק בבית, על רמבה. כן, ומת. למה שלא תעביר את זה לאביב? הרי ודאי שאביב קודם לאחר. וכאן השאלה מהכן נלמד אב. וכאן המילים הסתומות שערו הקרוב אליו, וגם עם הצלימה הזאת שיש כאן כפל. מספיק, תתן את החלטו לשערו, שערו, שער זה מסע. אנחנו מסדרך, ואשר אכלו שער עמי, ואת אורם מעליהם פשידו, ואת עצמותיהם פיצחו, פיצחו כבשר כאשר בקלח. כלומר, שער זה מסע. אם כן, בשרו, הכוונה במובן, אם כן, לא צריכים שערו הקרוב אליו. זה בהחלט איזושהי צלימה, שאומרת שאולי התורה אומרת כאן שני דברים. אם כן, השאלה, מה זה שער? הגמרא מנסה ששער זה אביב, והיא מביאה משום הפסוק שממנו דבר אחד ברור ששער זה לא אביב. זה הפסוק שמביאה כאן הגמרא, הגמרא מביאה פסוק מפורש ששער, בשום פנים ואופן, זה לא אביב. נקרא את הפסוקים, והיא הגמרא הרבת, אחות אביך לא תגלה שער אביך היא ואומרת שמכאן ששער זה אביך. אבל לא, אביך זה אביך ושער זה שער. מה ברור, מה זה כאן שער? במסופים האלה? אחות. הרבת, אחות אביך, אחות אביך היא שער אביך. כלומר, שער זה אחות. אבל פעמים רבות המקרא נוקט פסוק שיש בו לשון נופל לשון, שער אביך ממש מעבירה, וכמובן זה מחייב אותנו לראות את הפסוקים בשלמותם. וכך כתוב שם, ובהתחלה אני עובר בפרקה בית י"ח פסוק מ"ו, איש איש אל כל שער בשרו, לא תקרבו לגלות ערוות אני אדוני, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. אפשר לראות את הפסוקים בגדר של כלל נפרד, ואפשר לראות את הפסוק הזה כפסוק שמתפרט בפסוק שאחריו. ומימי, מה זה כאן שער בשרו? זה אביך או אמך, כמו שנאמר, כי איש איש את כל שער בשרו, תקראו ערוות אביך וערוות אמך. כמו שפסוק שכאן כתוב ערוות אחות אביך, שהיא שער אביך, כך על פי אותו מבנה כאן. שער בשרך הוא אביך. כלומר, רק המילה שער נכתבה קודם, ואז שער בשרו בפשטות כאן זה אביב. הדבר הזה בא לידי ביטוי בפסוק נוסף, ונעיין בפסוק י"ז. ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה זימה היא. למדנו מן הפסוק שני דברים. ערוות אישה וביתה לא תגלה, למה? כי ביתה היא שערה. משמע, בת היא שער שלהם. אני יכול להניח שככה הם שער של הבת, וממילא אותו דבר גם לגבי אב וביתו. יתרה מזאת, דומה שמהפסוק הזה ניתן ללמוד הרבה יותר טוב מאשר איזה פסוק נידח בתהילים הם הם, שבני יוונים הרי הם כבנים. כן, הגמרא, דף קוף מוטט, תלמד את זה מתחת אבותיך היו בניך, אבל כאן דברים מפורשים, ואנחנו עוד נראה את זה גם בפרשת נחלות אצלנו, שבני בנים הרי הם כבנים, שהרי שערה הן הזמה היא, לכל הזה נאמר על אישה וביתה, על בהמשך נאמר פירוט של העניין, את בת בנה ואת בת ביתה, לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה, משמע שגם הנכדה והסבתא הם גם כשער, כלומר בני בנים הרי הם כבנים. לעניין שלנו, אם כן, נבנה הגמרא ששאר, על פי הפסוקים האלה, שאר הוא אב או אם, מסיבות שבהמשך אנחנו נראה מדוע זה לא אם. כלומר, אבל כאן זה אב ואם, אבל אנחנו נגיד אב ואם פחות אם, כלומר, אם תהיה לנו סיבה לשנות, ואם כן הוא נתתם את החלטו לשאירו, זה אביו. אין בזה. אלא שכאן, כמו שאמרנו, קראי שלא כסדרה נקטיבה. מדוע קראי שלא כסדרה נקטיבה? איזה מין דבר זה קראי של מה אתם רואים, נגיד את זה על ספר יבות, שקראי שלא כסדרה נקטיבה, נגיד את זה על יבן, הרי בשורה כזאת אתה יכול להפוך את כל התורה. אם קראי שלא כסדרה נקטיבה, נתחיל ללמוד את סדר הנפלאים בששת ימי בראשית, אולי באמת אמר, קוראים את פרק ב', אז מסתבר שפרק א' זה קראי שלא כסדרנטי, נכון? ושם האדם נברא ראשון, אחר כך החיות, וכל מיני דברים אחרים. טוב, לא נסחף כרגע לכל מיני פרשיות, אבל על בסיס מה אני אומר, קראי שלא כסדרנטי. קראי ודאי כסדרנטי. אבל אמרנו שער בפרשת נחלות חייב להיות מישהו יותר רחוק מהדות. שהרי זה לא יכול להיות אבא ולא יכול להיות בעל. מהסיבות שאמרנו, לא ייתכן שאבא יירש אותו בפרשת נחלות, לא, שמענו עדיין שבת יורשת. אם היינו שומעים שאישה יורשת לבנו סופרד לא היה טענות, ממילא ברור ששאר לא יכול להיות בעל. שאר יכול להיות בעל, אחד שממורים שהוא אישה, מאיפה יש לאישה נחלה? כשאנחנו מדברים על סדר נחלה, אישה יכולה לקנות כאן. אבל כשאנחנו מדברים על סדר נחלות מיעקב אבינו, הרי בינתיים לא למדנו שבת יכולה לרשת. אבל אחרי שערבנו את הפרשיות והפכנו את הפרשה שלנו גם כן לפרשה נדלנית, כן? שלתת לו בכל אשר יימצא לו, הרי ממילא אני חייב להתייחס אל שערו שהוא יותר מאשר דודים של הסבא. וממילא סתם שערו כרגע זה אביו. השאלה איפה לדרג את אביו, כאן ברור שקראי שלא כסדר. שאני לא יכול לדרג אותו אחרי אביו, אני אשרח לדחוף אותו קדימה. לדחוף אותו קדימה כאן. פשוט הדברים, וזה גם נראה מתוך המשך הגמרא, פשוט הדברים השאלה, כמה קדימה לדחוף אותו? יש שלוש אפשרויות. או לדחוף אותו דרגה אחת, והוא יופיע לפני האחים. אמרנו, לפני אחי האב זה מובן מלאב שלו. או לדחוף אותו דרגה אחת והוא יופיע לפני האחים, או לכתוב אותו, לדחוף אותו שתי דרגות והוא יופיע לפני הבת, כלומר לפני האחים והבת, לפני הבן, או לדחוף אותו שלוש דרגות, ואז הוא יופיע לפני הבן ולפני הבת ולפני האח. מה עדיף לעשות? מה הייתם אומרים? פשוט, לימוד. אנחנו צריכים כאן ללמוד מדרש הלכה, מה השכל הישר שלכם היה אומר? אוריה? למה? לא, 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 זה כבר, לא, לא, אבל מסיבה, אתה צורק, אבל מסיבה הרבה יותר פשוטה, ומה היא? אם צריכים לדחוף, יש לנו כלל שאומר, תפסת, מרובה לא תפסת, תפסת, מה תפסת? אם אני רק יודע שאני צריך לדחוף את זה, כלל ברזן, בכל השאר. אתה תמיד דוחף כמה שפחות ולא כמה שיותר. אם כן, עדיף לדחוף דרגה אחת ולא לדחוף שלוש דרגות, וגם לא לדחוף שתי דרגות, הגמרא מוסיפה לזה, כאמור, לימודים אחרים, שאנחנו נראה את טבעם ונראה את הסיבות מהם, אבל דומני שזוהי המשמעות קרוב, קרוב קודם. כלומר, יכול להיות קודם לבן, הגמרא מציעה. אולי, אם כבר אנחנו דוחפים אותו, בואו ניתן לו בעיטה עצומה, ויתחף את כל הדרגות קדימה. אומרת הגמרא, הקרוב, קרוב קודם, התורה נותנת לך כאן סדר קרבה. אם אתה דוחף מישהו, זה חידוש. תדחוף כמה שפחות. זה נדמה לי המשמעות כאן של קרוב קרוב קודם, לכן בסופו של דבר אני דוחף אותו מעבר לאחים, לא דוחף אותו מעבר לבת ולבן, אבל יש כאן לימודים נוספים, אני מקווה שאנחנו נספיק עוד לדבר עליהם. נכון, שאם הירושה עוברת בטור אנכי, צודק אוריה, אז יש לי גם לימוד אחר. וזה כמובן יוצא מתוך הנחה שאחים יורשים דרך משמוש. כאן אני אעיר הערה, זוהי מחלוקת ראשונה. כן, מה שאומר כאן הרמב"ן איננו פשוט. ולא פשוט, בכלל הראשונים שהכי מיושים דרך משמוש. ויש ראשונים שאומרים שהירושה עוברת גם בצורה אופקית ולא רק בצורה אנכית, ושאף הוא קרוב ישיר. אני יכול לומר שדי תמדתי, ואין לי הסבר לזה, שהרי לכאורה הדבר הזה, מפורש בספרי, ושם כתוב, בספרי, תסתכלו בשורה החמישית, בסוף השורה הרביעית, נדמה לי, לא יודע, בניסוי זה, די בהתחלה. ומיניים שאף יורד, שמעת קל וחומר, ומה האחים שאינם באים אל המכוח האב הרי אנושי? האב שאין האחים באים אל המכוחות, אם הוא שירש? טוב, בכיתה מישהו נתן לי הסבר, טוב, שאולי מדובר פה על אחי האב, בדקתי שאחי האב יושב, אבל זה לא מסתדר, כיוון לא מסתדר בכל מסיבות שאני לא נמק, לכאורה משמוש מפורש כאן, לכאורה משמוש מפורש גם בירושלמי, אבל ראשונים אצלנו לא הביאו את הראייה הזאת, ואמרו משמוש בספרד, ובסופו של דבר לא כולם יכולים ללמוד מהעניין של המשמוש. מה המשמעות קראי שלו כסדרה כתיבה? וכך אנחנו גורו שונים. וכאן יש מחלוקת עקרונית מאוד, הבאתי לכם, אני חושב שזה מפס את רבנו יונה, נכון? יש כאן? מה? לא מפס. ובכן, אני מקווה שראיתם את רבנו יונה, ורק נזכיר אותו בקצרה. הרשב"א, שאומר קראי שלא כסדרה כתיבה, אומר כאן בעצם שלגמרי נתפרקה החבילה. משהו כמו אם אין כהן בבית הכנסת. סברה הפשוטה הייתה אומרת שכשמעלים לתורה אם אין כהן, אז תני עליה לישון. לוי, לא, אבל ברגע שאין כהן נתפרקה החבילה, ואתה יכול לעלות ראשון בכלל ישראל. גם כאן, שיטת הרשב"א בדף קט, ואומר, עכשיו מתפרקה חבילה לגמרי, אינני יודע מי לפני מי ומי אחרי מי, אם בת קודמת לבן, אם בן קודם לבת, אם דודים קודמים לאחים או שאחים קודמים לדודים, אני לא יודע. הנפקא מינה הגדולה, ובכך נחלקו בשביל ברחבה, אני תלת משמעת לגבות ובשמורים, ולכן לא נעסוק בזה, בשאלה האם הייתה ואמינה שאח קודם לבן. יכול לומר גמרא משהו שכן, אבל אפשר להסביר. שאין הכוונה שאח קודם לבן, אלא שאין ראייה שבן קודם לאח. אבל רבנו יונה וכל המשנים שואלים, מה אבא אמינא שאח קודם לבן? הרי כתוב, איש כי ימות ובן לא, תתן את החלטו לביתו, אם לא בת, תתן את החלטו לאחד. ואיך אנחנו עושים אחים לפני הבן? אבל שיטת הרשב"א, הרשב"א בשיטת בעלי התוספות, שיטת כמעט כל חכמי אשכנזי, אותו דבר נגד חכמי ספרד, שברגע שנתפרקה החבילה, נתפרקה לחלוטין. כלומר, מכאן אינני יודע מה הוא הסדר, אני צריך להתחיל ללמוד את הכל בהתחלה את הסדר. אז למה פרשה כתובה? הוא אומר לנו רשב"א לכל מיני לימודים, ובין אין לו, אין עליו, כל מיני דברים שאולי עוד נספיק לדבר עליהם, אבל אי אפשר ללמוד על סדר פרשה כתובה. רבן יונה צועק גבעת. אתה לא יכול לקחת פסוקים מפורשים ולעקור אותם במקומם. אתה יכול לקחת מה שכתוב, אם כתב את החלטו לשאול, ולהגיד שהפסוק הזה היה צריך לכתוב קודם. אבל אם כתוב, ובן אין לו, כתב את החלטו לביתו, הרי ברור שבן קודם לבת. אם אין לו בת, כתב את החלטו לאחר, ברור לחלוטין שבת קודמת לאח, לא בגלל שכתוב קודם. תשנה את סדר המקראות, מה זה משנה? זה פסוק אחד. אם אין לו בת, כתב את החלטו לאחר. מה, תגיד, תשנה את סדר המילים בפסוק, ואז נגיע. ולכן טוען הרשב"ם גם, טוען רבנו יונה שמעולם לא הייתה אברהם אבינו, שאח קודם לבן. אבל שיטת הרשב"ם באמת, איך היא בנויה, איך אנחנו מבין אותה לצורת פשוטו של מקרא? שוב, יש הדגשה גם בגמרא וגם ברשב"ם על הפסוק האחרון. ואם אין אחים לאבים, הוא נותן את החלטו לשאירו הקרוב אליו, עם משפחתו והרשתה, והייתה לבני ישראל בחוקת משפט. כאן כנראה הרשב"ן ראה סתירה בין תחילת הפרשה לבין הפסוק האחרון שלו. כלומר, תחילת הפרשה באמת אומרת לנו סדר נחלות ברור, ואתה לא יכול להתווכח. אבל בהמשך כתוב, והייתה לבני ישראל חוקת משפט. מה פירוש והייתה לבני ישראל חוקת משפט? אתה צריך לעשות צעדים משפטיים נכונים, על פי היגיון. ובכן, הפסוקים הראשונים מורים, לך על פי סדר הפסוקים. הפסוק האחרון אומר, לך על פי היגיון, על פי חוקת משפט. למעשה דברים דומים נאמרים בספרי. אני קורא בספרי, בסוף, בקטע האחרון, ואם אין אחי להביא לאביו, הוא מתתף את החלטו משארו הקרוב לנו משפחתו ממשפחת אביו, הוא ידעו למשפחת אמו, אתה כבר ברורים. וירש אותה לעניין שאמרנו, והייתה לבני ישראל חוקת משפט, נתנה תורה דעת לחכמים לדרוש ולומר, כל הקרוב משאר בסוף הוא קודם בנחלם. כלומר, התורה נותנת לנו כאן שני יקדים סופרים. האחד נותן לי את סדר הנחלות, והשני אומר, תתנהגו פה כמו שמתנהגים בחוקה ובמשפט. מי יקבע לכם את זה? חכמים, על פי הגיונה, יקבעו מה הסדר. אין לי תכן שהתורה תגיד שני יקדים סופרים, נדמה לי שיתכן רק על פי העיקרון שאמרנו קודם. כל עוד פרשת נחלות מדברת על הנצחת שם האב, קיים הסדר הזה? ברגע שניתן משנה תורה ונתחדשה ההלכה הנגלנית של דיני ממונות, כאן יש כללים אחרים. ועל זה אמרה התורה, בסופו של דבר אתה עושה את מה שחכמים יגידו לך על פי חוקת משפט, מושג המשפט מבטא באמת הלכות בדיני ממונות, וזה משנה את הכל, ומכאן ואילך הקרבה כמו שאמרו חכמים. מכל מקום, כל זה נוגע לנחלת האב, למה שאמרנו שאירוע קרוב אליו. תכף נראה אם אמרנו כאן נגמר שרצינו להגיד. סתם שכחתי הרבה דברים, אבל אנחנו נעבור עליו. בהמשך אומרת הגמרא, לדעת רבי ישמעאל ורבי יוסי, שלומד את הכל ממקום אחר, שואל הגמרא, ובכן, היי שאירו מה יפיק לי? ואז הוא אומר שאירו זה הבעל. מה פתאום שאירו זה הבעל? נלך לפרשת תרומת קורבנים, ונראה מה כתוב שם. ויאמר השם משה, ויקרא כ"ף א', ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון, ועמדה עליהם לנפש לא יטמע בעמם. כי אם לשאירו הקרוב, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו. אי אפשר להתעלם, זה לא גזירה שווה של מילה אחת, זה גזירה שווה של שלוש מילים. בשתי הפעמים האלה לבד, בכל המקרא נאמר כביטוי הזה, שאירו הקרוב אליו. כי אם לשאירו הקרוב אליו, לאמו ולאחיו ולבנו ולביתו ולאחיו. מסורת פשוטה שדי מתבקשת מתוך פשוטי המקראות, שמה זה שאירו הקרוב אליו שם? אשתו, שלא נזכרה שם, אבל ברור שכהן מותר להתאבל לאשתו, הוא חייב בקבורתה, הוא חייב בטיפול. ואם כן, כמו שאנחנו יודעים, שכהן מתאמה לשבעה קרובים, שאירו הקרוב, כלומר אשתו, אמו, אביו, בנו, ביתו, אחיו, ואחותו הבתולה. אבל שאירו הקרוב אליו, אם כן, שאירו כאן זאת אשתו. ובכן, לכאורה, מתתם את החלטו לשאירו הקרוב אליו, לאיזו מסקנה נגיע, מי יורש את הנחלה? אשתו. אבל זה לא מתקבל על הדעת. כלומר, מתקבל קודם כל על הדעת, שאם היא שאירו הקרוב אליו, אז גם הוא שאירה הקרוב אליהם. יש להניח, שהקרבה ביניהם היא אותו קרבה, ואם היא שאירו הקרוב אליו, גם הוא שאירה הקרוב אליה, וכל אחד הוא בשר של השנים, וזה כמו שנאמר, ותכף נגיע לפסוק, והדבר הזה אפילו קודם לאביו, וזה מה שנאמר. ולכן יעזוב מישהו תביא ודימה, ודבק באשתו ואלו מסודך. ואם כן, שאירוע קרוב אליו זה יכול להיות אשתו, זה יכול להיות בעל. כאן מסתבר שזה בעל, לא אישה. למה? כיוון שאם אישה יורשת את בעלה, אז כאן כבר צומחת הבעיה של העברת נחלה משבט לשבט. לא שמענו שבני יוסף ירערו על זה שאישה יורשת את בעלה, הם ירערו רק על זה שבנות יורשות את אביהם. יתר, אם אישה יורשת את בעלה, על פי ההיגיון של התורה, התורה הייתה צריכה להקביד שבעל יישא רק אישה משבטו, מעולם לא שמענו על ההגבלה הזאת כדי שלא יעביר את הנחלה לשבט אחר. מעולם לא שמענו על הדבר הזה, הדבר הזה גם מצד עצמו לא מתקבל על דעת שאישה תירה של בעלה ולא בעל עירה של אשתו. ואשר על כן בית מדרשו של רבי עקיבא מבין שאירו הקרוב אליו זה בעל שיורש את אשתו. שוב, למה זה לא נאמר במפורש? אמר. משום שעדיין לא נתחדש שאישה יכולה להיות לנחלה. הרי אנחנו מדברים פה על נחלות, על פי הסדר עובר מיעקב אבינו, עדיין לא נתחדש שאישה יכולה להיות לנחלה. ממילא כשהתורה כיוונה בכוונה הראשונה שאירוע קרוב אליו, היא לא יכלה לכוון לבעל. היא כיוונה, כמו שאמרנו, לדודים של אבא, כלומר לאחים של הסבא. זה שאירוע קרוב אליו. אבל פשט הדברים שאירוע קרוב אליו, אני צריך בסופו של דבר כשהפרשה מתמזקת עם ספר דברים, אני חייב עכשיו, כלומר, שאירוע קרוב אליו, לדרוש את הפסוק, לדרוש מעין גזירה שווה, מקים לי שאירוע קרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ולומר שאירוע קרוב אליו זה בן זוגו. או במקרה הזה, כאשר מדובר שאישה יורשת נחלה על בן זוגה, כלומר על הבעל, והבעל יורשת אשתו. כן. מה? זה נאמר גם בבנות שלוחה. בגלל הקמת שם. אבל משמע שהתורה אומרת עכשיו את כל הקריבה ורק חידשה בת, ולכן נאמר בבת ואהבתם. בבת באמת נאמרה לשון אחרת. למה נאמרה לשון אחרת? כיוון שזאת הלשון שמתחדשה כאן. תדעו, תעבירו את הלחלה לבת בגלל שבנות שלוחה צורה. אבל כשאתה נותן את השושלת, משמע שאתה נותן את השושלת הבסיסית, ועליה עושה את הבת. נכון? וגם אחר כך בני יוסף. אתה רואה שמערבים רק על הנושא של בת, לא מערבים על הנושא של אישה שיורשת בעלה. לא שמענו זאת. לא שמענו מעולם את ההגבלה הזאת, שאתה נראה שרק אישה משיתו. נכון? לכן, כאן נאמרה לשון העברה. ונדבר כמובן בהרחבה על לשון העברה. ממילא, כאן אני צריך ללמוד את בעל, עדיין אני חייב לומר קראי שלא כסילקתי. וזה בגלל שאירוע קרוב, משמע, יש גם שאירוע וגם הקרוב, יש שניים, אחד כנראה צריך להיות כאן, לכן אחד אני צריך להעתיק, אחד אני הולך על פי הסברה, שבאמת הקרוב יותר אצל אישה של בעלה. איך ומדוע בעל יורש את אשתו? ואני מדבר כאן בפרשת נחלות. פרשת נחלות זאת הקמת שם. כל הקמת שם זה קרבת דם. מדוע שבעל ירש את אשתו? אנחנו לא מדברים כאן על פרשה של נדל"ן. אני חושב שחז"ל בפירוש חשו את זה. ולא ברור מה בתים הבא דאורייתא ומה דרבנן, ובתים האלה אתם תעסקו בהרחבה, מי שעוד לא עשה, אצלנו עוד לא עשו. אבל ירושת הבעל כנגד מה נתקנה? מה? לא שמעתי. מעניין? בגדול זה נכון, אבל היא נתקנה כנגד משהו מאוד מאוד קונקרטי. אז בשום שירות לא נמדו את זה, אתה רואה? מה? פדיון שבויים זה פירות. כנגד כפורתה. ירושתה כנגד כפורתה. שוב, אנחנו צריכים לראות את זה מה משמעות קבורה. קבורה בישראל היא הקמת שם. והוא נלך להתייצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. הקבר הוא הקמת שם. כשהנביאים רוצים לדבר על כך שמישהו יובד זכרו, מה שכתוב בספר תהילים לדור אחר, עם אח שמה, הכללה הפולנית הידועה, שמקורה בתהילים קופתת, אז מה המשמעות של למחות את שמו של מישהו? שלא תהיה לו קבורה. המת לירובם בעיר יוכלו הכלבים, והמת לירובם בשדה יוכל פשוט. הקבורה והמצבה. יש לנו, גם אם יש קבורה, יש מושג, נדבר על אוריהו בן שמעיהו, כן, שכתוב שהמלך יהויקין ניקה אותו, כן, וישלך את נבלתו אל כפר בני העם. מה זה כפר בני העם? זה היה תשמעת קברים, שלא הייתה מצבות, שלא היה ציון, שלא היה כלום. יחזקאל כבר מדבר על כפר עם ציון. מה זה בדיוק ציון? ציון שאין כפר, פשוט ציון זה ציון שיש כפר, לא יותר מצב. למה צריכים ציון שיש כפר? רק כדי שכהן לא יעבור שם ולא יתאמן. אבל ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. הוא מרגיש את עצמו מחויב לעשות את זה, בגלל שכל השאר נקבעו במערת המכפלה, שהיא מקום ידוע שכבר אברהם קנה להנציח את האבות ואת האמהות. יש אמירה, רחל לא נקברה בצורה אלמונית. היא נקברה מוקם השם. שהעמידה על הקרקע היא העמדת שם, שאנחנו יודעים כאמור ממגילת רות. ראינו את זה, להקים שם עמד על הקלטון, זה לקחת את השדה. בעל מחויב להקים שם לאשתו בקבורתה, תמורת זה נתנו חכמים את ירושה. שום ירושה זה דאורייתא דרבנן, מי שלא עסק בזה ודאי יעסוק בסוד בהרחבה, זה חלק חשוב מהעניין הזה, אבל הדאורייתא ודרבנן די קרובים כאן. כן? וממילא הפרשה הזאת כאן שבעל יורש את אשתו, לפי רבי ישמעאל ורבי יוסי, נכנסת כאן בפרשת הקמת שם, ואולי מכאן צריכים באמת ללמוד. שבעל מחויב בקבורת אשתו, כמו שיעקב קבר את רחל, הופך להיות דאורייתא, כמו היה זה להדיל עבד שבעת ימים, זה הופך להיות דאורייתא, מחלוק את הגאונים והאליף, ואני נכנס לזה, אבל מהנחת הגאונים שמשם אני לומד עבד שבעת ימים, אז לכאורה גם שבעל צריך לקבור את אשתו ולהקים לשם, להציב מצבה על קבורתה, לכאורה זה גם כדי דאורייתא, בוודאי. בלי שתיים. תודה. אני חוזר כרגע בפרשה הזאת, נקרא ישנו כסדרן, ומי שרוב הקרוב אליו למשפטו, אני עובר קצת לדברים האחרים. והייתן המית אל המאה. דדניה, את זו דרש רבי ישמעאל ברבי יוסי. איש כי ימות ובן אינו, במקום בת אתה מעביר מחלה מן האב, והיא אתה מעביר מחלה במקום אחים. ואם במקום בת אתה מעביר מחלה מן האחים, והיא אתה מעביר מחלה מן האב אפילו במקום בת, אם כן, לא לתוך מנה לעברתם. כאן באה מילה לעברתם, על פי הדעה הזאת.
שוב שנייה אחת, נסה לדבר בשבת.
בסדר, לא רואה שאתם לא רואים אותי. אז לדקות שאני לא פתאום יש לי זכור. ובכן, אני חוזר ללימוד הזה של מה שאמרנו מקודם. אמרנו מקודם, והעברתם את תכלתו, בעצם יש כאן חידוש בפרשה, שבת בכלל מקבלת.
זה. שנוריד יש פה.
הוא עצמו, נכון? אם לא, הוא מי צריך לגאול אותו? אביב, שמחויב בחינוך
בכנסייה. כן, זאת אומרת, למוכר את עצמו אפילו לעבודה זרה שנקרא. אומרת את מה. אביב, רק, אחי, דודות. העובדה שהספרי מחבר את הפרשיות האלה, זה כמובן מעניין. ונראה את מה שנאמר שם בספרי. ומה בגואלים עשה בנים כאבותם? יש לנו חידוש בפרשת גאולה שאין לנו בפרשת החלות, וזה בן דוד. בן דוד לא נזכר, נזכר או דודו או בן דודו יגלנו, בן דוד לא נזכר בפרשת החלה. מה בגואלים עשה בנים כאבותם? אחרי כל היורשים נעשה בנים כאבותם. אבל קודם כל אנחנו לומדים מכאן שאכן יש קשר בין גאולת שדות לבין ירושה, והדין נותן. אם אני אחראי על קרובי לגאול לו את השדה, כשהוא מח, אני אחראי לגאול לו את השדה ולתת לו, יש גם היגיון שכאשר הוא לא מח אלא מת, שהוא ייתן לי את השדה, נכון? וזה מאוד מאוד מזכיר את הרמב״ם במורה נבוכים, עצמי משהו רגענו אותו, עוד עוד משהו עוד שהוא מביא אותו, את הרמב״ם במורה נבוכים שקושר את כל ענייני ירושה לצדקה ולמה שנאמר בגמרא, אם כסף תלווה את עמי את העמי עמך, גם שם נאמר אני אעירך ואני אעיר אחרת וקרוב קרוב קודם, ואדם צריך קודם כל לפרנס את בן משפחתו, כמו שנאמר בישעיהו, כשמדבר שם על צדקה, הוא אומר, ומבשרך לא תתעלם. כלומר, קודם לתת לה קרובים, ואנחנו לומדים קרובים אלו מקרובים אלו, אבל נראה שניתן ללמוד מפרשת גאולה, שאולי הסדר איננו סדר מחייב. שהרי התורה אומרת, אחד ואחד יגלנו, או דודו, או דודו יגלנו, או נשאר בשרו ממשפחתו יגלנו, או יסיר ידו ונגאל. זה לא דומה לבין אין אז, אני מסכים, זה לא דומה, אבל ייתכן שגם משם ניתן ללמוד את העניין הזה שקראי שלא כסדרן, אבל אני רוצה לעבור כרגע לסוגיה אחרת בכלל, ולעבור קצת לניתוח מה שקורה בפרק למדחם. נפתח בפרק למדחם, אני קודם כל, כיוון שהזמן מתקצר, אני אעשה הפוך מכל לכל הגמרא, אני אקרא את הפסוקים, אני נותח אותם, ואז נקרא את הדרשות האלה. זה במדבר פרק למדבר, פסוקים וב עד יוד. זה הדבר. אשר ציבר אדמה לפנות שלוחד לאמור, ותו בעינית ידע לנשים. אך למשפט הפותח ידע לנשים. ולא ניסוף נחלה לבני ישראל נותן נותן כי איש בנחלה נותן אותה בפקוד בני ישראל. אני כבר אומר מראש כדי שלא נצטרך לנתח קשה מדי, זוהי פסקה שעומדת בפני עצמה. עכשיו אני עובר לקרוא פסקה אחרת. וחולבת יורשת נחלה נימדות בני ישראל לאחד ממשפחת נוטה אביאתי על אישה, למען ירשום בני ישראל איש נחלת עבודה. ובתיסות נחלה נוטה נוטה כאיש מלפתו את נחלתו בני ישראל, כאשר סיבר אדוני משה כנסות לא שפה. דומה שלא קשה לראות שהתורה חוזרת על אותם ביטויים פעמיים. בפסקה הראשונה, זה הדבר שמציבה השם לבנות סופחת. מה נאמר בפסקה השנייה? כאשר ציבה השם את משה, כן עשו בנות סופחת. מה נאמר בפסקה הראשונה? אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. מה נאמר בפסקה השנייה? לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה. מה נאמר בפסקה הראשונה? ולא תיסוף נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה קיש בנחלת מטה עבודיו ידבקו בני ישראל? מה נאמר בפסקה השנייה? ולא תיסוף נחלה ממטה למטה אחר, קיש בנחלתו ידבקו מוטות בני ישראל. כלומר, דבר שאנחנו קוראים אותו כרטיבה אחת, מחול כולה כאן להדיה בשתי פסקאות שונות. ועכשיו כן, יש היגיון גדול לבוא ולומר שאנחנו באים לרבות בשתי פסקאות האלה דברים שונים. השאלה מה? זה כמובן דבר שאנחנו נראה בו כאן, כאן אפשרויות שונות, וננסה להבין אותם. מה שאומרת הגמרא בפשטות? זה הדבר הבא. הפרשה הראשונה באה לומר, כי איש בנחלת בתי אבותיו ידבקו בני ישראל. זה בא למעט נחלת אם, הפסוק השני בא למעט נחלת אישה. מה פירוש למעט? זה בעצם בא לרבות, שאדם יורש את אמו, ושאדם יורש את אשתו, מכאן לומדים, נכון? אבל זה בעצם כשהתורה אומרת שתהיה למשפחת בתי אביהם לנשים, כדי שאדם לא ידבק בשבט אמו, וכדי שאדם לא ידבק בשבט אשתו. אבל מכאן מה אנחנו לומדים? שאדם יורש את נחלת אמו, ושאדם יורש את נחלת אשתו. אני רואה פה קצת סימני שאלה, אולי לא הסברתי את זה טוב, נלך ללימודים עצמם.
קודם כל, מה זה מוכיח?
כי יש מחלה, נכון? אני מוכיח שלאם יש מחלה, הדבר הזה כמובן גם נלמד, מכל בת יורשת מחלה, ממתות בני ישראל. ממתות בני ישראל, מה המשמעות? ממתי אביה וממתי אמה. איך לאם יש מחלה? ירשה, נכון? אני רוצה כאן לשאול אותך עכשיו שאלה. האם ירשה מחלה ונישאה למי? לאדם משבט אחר, נכון? ולכן הבת יורשת שני מתות. הרי מה למדנו מנחלת בני יוסף? שכאשר אישה יורשת נחלה, היא מחויבת להינשא לבן שפחתה. אז איך התורה מדברת כאן על בת שירשה נחלה משני מתות? איך יכולה בת לירוש נחלה משני מתות, כאשר כל פעם שאישה יורשת נחלה, היא מחויבת להינשא לבן שפחתה? אתם קודם כל מבינים את השאלה שאני שואל? הרי למדנו לפני יוסף שאם אישה יורשת תקלה היא נישאת לבן שפחתה, אז איך בת יורשת תקלה ממתות בני ישראל? כן?
נישאה ואז ירשה.
יכול להיות, הרמב"ן אומר את זה, אני לא חושב שזה מה שהתורה רצתה לומר כאן באוקיטה הזאת, אני חושב שזה זורם לכיוון אחר.
היא פורשה,
אבל עדיין היה כאילו שינחנים. ושנשא
פורשת
אבנם. אני שומע, את זה אפילו לא חשבתי. אני לא מבין שאני לא מתכוון את זה. יכול להיות. אתם יודעים מה יכול להיות שאתם צוחקים? אני רציתי להוביל את זה לכיוון אחר. ולכיוון שבאמת יש כאן סתירה עם פרשת בני יוסף, לבין העובדה שבת יורשת ממתות בני ישראל, ונדמה לי שזה מה שקורב לגמרא לזרום בכיוון אחר, שעדיין לא נזכר בסוגיות האלה, ולא הוא שכל פרשת בני יוסף הייתה הוראה שם. כלומר, שההוראה לדורות היא שבאמת, כלומר, מצד אחד אתה מוצא כאן, בפרשת בנות צלפחד, שהן חייבות להינשא רק למשפחת חטאי אביהם, ומצד שני אתה מוצא שבת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, על כוחן אנחנו נבדיל בין אותו דור כהוראת שעה, כלומר בין פרשת בני יוסף, לבין כלל פרשת נחלות לדורות עולם, שאכן מותר לאישה להינשא לכל מי שהיא רוצה כאן משבט אחר. אני אומר את זה בגלל שכשאנחנו מסתכלים פה במדרש ובמדבר רבה, בכלל הוא טוען שכל מה שנאמר לבנות ספרד, אף למשפח הפתח ונתן אנושים, זה רק לצד עולם. וזה לא היה חובה, והוא לומד בזה בגלל שכתוב, כל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. משמע בת שיורשת נחלה יכולה להינשא משבט אחר. נדמה לי שהפשרה של הגמרא שלנו היא שבאותו דור אצל פרשת בני יוסף, ורק בפרשת בני יוסף, אכן הייתה צריכה להינשא משבטה, ובמקומות אחרים ובדורות אחרים, באמת יכלה להינשא גם למישהו אחר. זה מעלה בשאלה עוד מעט, טוב, דעה של זה, חכה.
זה לא הגמרא הפרשת שאומרת שזה הדבר שצבא של בנות צלפחד, הדבר הזה לא ינהג אלא בדור זה?
אני מסכים, אולי. זה בדיוק מה המשקל של הגמרא נזכר. נכון, מה שצדק זה נאמר כאן מפורש, זה נוהג רק בדור הזה. לולי דמסטפינה הייתי אומר, זה נוהג לא רק זה נוהג רק בדור הזה, אלא רק בבני יוסף, ואף אחד לא. למה באמת? שתהיה הלכה מיוחדת בהוראת שעה לדור הזה ולדורות אחרים תהיה הלכה אחרת. מה עם החשש שנחלה תוסף בדורות הבאים? אנחנו רואים שאני לא חושש לזה. כן, בעוד 100 דורות תרצה אישה להינשא, יותר חשוב לנו שאישה תוכל למצוא שידוך שמוצא חן בעיניה גם אם זה משבט אחר, ולא לצמצם לה את האפשרות השידוכים, זה יותר חשוב לנו, תיסוף נחלה ממטה למטה, בסופו של דבר כשאתה בודק את זה מבחינה סטטיסטית, פה תיסוף נחלה, כאן תחזור נחלה, פה תיסוף נחלה, כאן תחזור נחלה, לא נורא, הדברים האלה בסופו של דבר מתאזנים. כאן אני מעריך שהייתה בעיה, בעיה מיוחדת, ואני רוצה לגעת בבעיה הזאת, היו כאן שתי בעיות מיוחדות. בבעיה אחת, הגמרא נוגעת בעקיפין, ותכף אנחנו ניגע בפרטים. וזה הפסוק הנידח הזה, שמביאים לנו מסגור. שם, כן? לאחר הבא, חצרון על בת בכיר, לא זוכר בערך, ותלד לו את סגור, וסגור הוליד את יאיר, והילו 23, אני בארץ מילד, להן יקראו רבותים. כן? להן יקראו רבותים. אני רוצה שנראה את מקום שלי. בסיפור הזה, הוא סבא וחלב. מאיזה שבט? משבט יוסף. אבל מדובר פה גם כן על שבט מנשה, אבל לא על שבט, לא על ראשי האבות משבט מנשה, שבאו עכשיו שזה ראשי האבות מהצד המערבי, אלא זה קרה אצל ראשי האבות שבצד המזרחי. חצרון, מאיזה שבט הוא? שבט יהודה, נכון? בנו של פרץ, והיו בני פרץ, חצרון וחמוב. חצרון בא אל בת מחיר. מחיר כמובן מבני יוסף, הוא זה שירש את הגלעד. נולד להם סגור. לאיזה שבט שייך סגור? שבט יהודה. היה לו בן ששמו יאיר, יאיר גם כן משבט יהודה. את מה יאיר ירש? נסתכל במה שנאמר בתורה, כל חבל הארגוף לכל הבשן. ויתר הגלעד לכל הבשן, כן? וזה למוחים, אבל כל חבל הארגוף לכל הבשן, כל זה ירש סגור. כלומר, בהחלת מנשה המזרחית, שמגיעה מהחרמון ועד הירוק, כל מה שמהחרמון ועד הירמוך, ירש יאיר בן סגור בן חצרון. ואילו בני מנשה ירשו רק מהירמוך ועד הירוק. יוצא שמחצית נחלת שבט מנשה המזרחי עברה באמצעות נישואים לשבט. יתר נבדוק את הפסוקים בספר יהושע. זה מוזר, דברים שכדי להסביר אותם צריכים להיכנס להרבה פלפולים, ואחרי כל הפלפולים אני מודה שהדברים נשארים אצלי די ברושיה. תירוצים מקומיים, אבל נסתכל בספר יהושע, פרק י"ז, וזה מתחיל ויהי הגורל למטה מנשה, וכאן כתוב, ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם, לפני אביעזר ולפני חלק ולפני עשריאל ולפני שכם ולפני חבר ולפני שבידה, אלה בני מנשה ויוסף הזכרים למשפחתם. ולצלוחת בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה לא היו לו בנים כי עם בנות, ואלה שמו בנותם בכלה בנוח ולא בכלל ברצה. ותיקר לבני עזר כל בני יושב ולפני עשי נאמור, אדוני קצירה את משה לתת לנו נחלה בתוך החיים, ויתן להם על פי אדוני נחלה בתוך אחרי אביהם. כן, כאן אגב לומדים בתוך אחרי אביהם, שירשו גם את נחלת, סמן, חפר. ויפלו חבלי מנשה עשרה, לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן. כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בנה, וארץ הגלעד הייתה לפני מנשה הנותרים. אתם שומעים? נפלו במנשה המערבי עשרה חבלים, מתוכם כמה קיבלו בנות צלפחד? חמישה. איך קרה כדבר הזה? זו שאלה גדולה. אבל באמת בירת שבט מנשה שאחר כך הפכה לבירת ישראל, שמה? תרצה. זה לא מקרי. אבל בנות צלופחד יורשות חמישה מתוך עשרה חבלים. אני לא אומר שכל החבלים יהיו באותו גודל, אבל הם נגזו פה חתיכה עצומה משבט מנשה. וזה אחרי שיאיר נגז חתיכה עצומה וגדולה משבט מנשה שבמזרח, בעוד בנות צלופחד ויורשות נוגזות חתיכה עצומה משבט מנשה שבמערב, באים בני עזר צועקים גבעל, לנו לא יישאר שום דבר. נגזו אותנו כאן פעמיים, ועלול שלא להישאר לנו כאן שום דבר. שוב, אנחנו נדבר עוד על יאיר בן... יאיר, הוא נקרא מנשה, אבל זה יאיר בין זקוף, בין חצרון, בין פרץ, בין יהודה. כן? כלומר, הוא בעצם משבט יהודה, וכאן אני רוצה לעמוד על משהו מוזר קצת בפסוקים. הפסוקים נראים כאן כפסוקים מאוד שוביניסטיים כאלה, שמעבירים את נחלת הנשים לגברים, וממילא הנשים גוררות את נחלת שבטן לנחלת שבט אחר. זה מה שככה לומד את הגמרא. אבל האמת היא שבפסוקים זה נראה לגמרי הפוך. בדיוק. מה כתוב? לא תסור נחלה לבני ישראל למטה מטה, כי איש בנחלת מטה עבודיו ידבקו בני ישראל, כי איש בנחלתו ידבקו בני ישראל. כלומר, החשש כאן זה לא רק ששבט יפסיד את נחלתו, אלא מה החשש הגדול שאתה אמרה? ששבט יפסיד את אנושיו. איזה שבט יפסיד את האנושים שלו? לא השבט שממנו בא הבת, אלא השבט שממנו בא האיש, נכון? כלומר, מה קורה עם יאיר? יאיר שהיה בן יהודה, פתאום נקרא יאיר בן מנשה. הרי הנחלה, הרי רמת הגולן, מה שהיום, כל הבשן, כל ההרגה, כל ההרגוף, לא עזב את מקומו והלך לנחלת יהודה והצטרף אליה. אלא מה קרה? משפחה שלמה משבט יהודה, אז באה לשבת והצטרפה את שבט מנשה, עד ידי כך שהתורה קוראת ליעיר, יעיר בן מנשה, ועוד שהוא לא בן מנשה, הוא בכלל משבט יהודה. כלומר, התורה מעלה כאן את החשש שאנשים יעזבו את משפחתם ויעברו לגור אצל החותם שלהם. דבר כזה מוכר לנו מאוד מקום, מאיפה? מה? הכל דבר נכון, התכוונתי ביותר פרשיות הלכתיות, ולא תתחתן בה, ביתך לא תיתן לבנו, ביתו לא תיקח לבניך, כי יסיר את מנך מאחריי ויעבדו אלוהים אחרים. כלומר, מה עלול לקרות? הבן שלך יתחתן עם הבת שלו, ואז מה יקרה? הוא לא יביא את הבת שלו אליך, כמו שעשה עשיו. עכשיו, קיבל את אביו. אז הביא את הבנות אליו, אבל זה גרם לצהות, תהיה למורת רוח ליצחק ולרבקה. אבל מה שיקרה, הוא לא יעשה אותה כזאת מורת רוח, אלא מה הוא יעשה? הוא יעבור לגור אצל החותן, ואז הוא יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים. אבל אנחנו רואים שיש כאן המון עוצמה לחותן, כאשר הוא נותן את הנחלה. הדוגמה הטיפוסית, איפה היא? מנוח ואשתו. שאנחנו רואים איך שהאישה מובילה את כל המהלך, ויכול להיות שמה הסיבה לזה? כלומר שהם יושבים במשפחת אדני, הרי מנוח היה משבט יהודה, נכון? מנוח עצמו היה הרי מנוח היה משבט דן, מנוח היה משבט דן, אבל איפה הוא ישב? הוא ישב בצורה, צורה איפה הוא יושבת? בנחלת יהודה. כלומר, הוא ישב אצל החותן שלו. אז ממילא אשתו מובילה את כל המהלכים שלו. כיוון שהוא יושב אצל החותן שלו, תראו שהצורי והמלכתי וההשתעולי הם כולם נחלת יהודה. כלומר, התורה חוששת כאן גם לצד הזה, שני הצדדים האלה באים לידי ביטוי, אבל כשהדבר הזה קיבל עוצמות מאוד גדולות של ממש העברת חלקים גדולים מאוד מנחלת מנשה, שם ניתנה הוראת שעה לאח במשפחת מטה אביהן תהיה לה לנשים, אצל בת מחיר זה עדיין לא ניתן, בת מחיר ניצא לחצרון, זה היה כמובן עוד במצרים, נכון? אנחנו מדברים פה על הקדמונים בין יוצאי מצרים, ושם כבר הוכרע העניין הזה, באים בני יוסף ואומרים, בסדר, לפחות אל תנשלו אותנו ממחלת מנשי המעברי, ניתנה הוראת שעה, אח במשפחת מטה אביהן, תהיינה לנשים, אנחנו יודעים שזה בעיה. באמת, מה אומרת על זה הגמרא? שבגלל זה לא נישאו עד גיל 40. כלומר, זה יצא באמת בעיה. נוצרה שם באמת בעיה, אבל שם באמת בעיית הנחלה הייתה יותר גדולה מבעיית השידוק של האישה במקומות אחרים. התורה הולכת יותר לכיוון השידוק של האישה. כן.
מה זה מה?
אז
מה אתה אומר
בשבט
מנשה? אם זה היה
הוראת
שעה,
ורב
בשבט
מנשה,
מה זה
בט"ו באב, שאותרו שבטים לבור זה וזה? בגלל שהוראת השעה הזאת הפסיקה. עד לא הוראת השעה הזאת, כאן הוטרו שבטים לבור זה וזה. בוא נשאום מה החידוש, מה היה זה מההתקלה, שאלה טובה. אבל זה מה שבאמת אומרת הגמרא. שהוטרו שבטים לבור זה וזה, בגלל אני מעריך שמתחילה אולי אם זה אחרת ואת הדרשה של הוראת שעה אולי דרשו ברוך. וכשדרשו את הדרשה הזאת, אז עשו את החגיגה של ט"ו באב, ואני רוצה עכשיו לגעת באמת קצת דרך זה להגיע למקראות שיש לנו שם בסגוב ובאלעזר ונהרון הכהן, ומה אנחנו לומדים מהדברים האלה. כאן ניתן איזשהו סיכום. כיוון שהזמן שלנו מתקצר והולך, אז קודם כל ניתן בדבר הזה איזשהו סיכום, ואז נראה לנו. אולי נעשה איזושהי הפסקה מתודית, אני אסביר משהו אחר, יותר קל יהיה לכם, ואז נעבור לסגור ולפנחס. נראה את הסיפור, יש לנו סיפור בקוף י' א' עמוד א'. לא שם שאם נסתריך להזיל רבי ינאי המשמע לתמסילאי, ועדתי רבי יהודה נשיאה להפיים. בא לפניהם רבי יהודה נשיאה, הוא היה הנשיא, הוא היה נכדו של רבי יהודה הנשיא. יש כמה ראיות, במקומות שכנראה לא כך אהבו אותו, אבל בכל פני היה תמיד כמה חשוב, ובחזירות החשובות. היה לא חשובות, הוא הייתי ראשונים של נוכרים. היה גם רבי יהודה הנשיא, שאל רבי יהודה הנשיא את רבי ינאי. מניין לבן שקודם לבד בנכסי העין? לומדים במותות בני ישראל, לומדים תמיד שווה קודם לבד. כן, בניגוד לרבי זכריה בן הקצר, שלמד שבנכסי האם שניהם שנים, שהרי עד רבה, לומדים את זה מבת. כן, לבת יורשת נחלה מבתו בני ישראל, אז ויהיה לבן שיהיה כמו בת, ולא שנקדמנו. אמר להם מניין לבן שקודם לבד וסבת, תכתיב מטות. מקיש מטה האם למטה אב. מה מטה אב באב בן קודם לבד, או מטה האם בן קודם לבד. אמר לי, מה מטה אב בחור מוטט פי שניים, מה מטה אב בחור מוטט פי שניים. אמר לי, לשמה, אמר לי, אני לשמה, גוד לט דן צבי לבן. לטעם המים, מה הבאי, וכל השם מוצא, לא, לא ולולה. אם נספיק אותי לדבר גם על הדרשה הזאת, מה זה לא ולולה. אבל הנורים של רבי עיניי אמר לשמשו, בואו נלך, זה לא רוצה לבנות. מה יהיה? שאל שאלה. אם בן לפני בת, אז אולי באמת גם נגיד שבכל מוטל פי שניים, שהרי העדיפות הגדולה של בן, של בן על בת, שמענו באמת בפרשת קטיין אל איש ונשים. למה רבי ינאי לא רוצה לענות לו? למה הוא כעס לענות לו? אני תמדתי על זה, באמת, לא הבנתי, אני יודע, שאלתי מישהו, אמר לי, תמיד כועסים על רבי יהודה נשיאה, אבל זה לא שאלה. כן? והצטערתי על העניין הזה, ונפק דק ואשכח, הסיפור פה הוא כמובן על חכמי ארץ ישראל. ונתקלתי כמה וכמה פעמים שסיפור על חכמי ארץ ישראל כדאי לראות אותם במקור, והמקור הוא בתלמוד הירושלמי. יש לפניכם, נקרא שם בסיפור. די לקראת הסיפור. רבי ינאי ורבי יוחנן אבו יתבין על רבי יודן נשיאה. ושאל, כל בת יורשת נחלה ממטות, מה הוא? אמר הרי מקיש מטה האב למטה האם. מה מטה האב אין לבת במקום בן, אף מטה האם אין לבת במקום בן. אז הוא שאל אותו, יהודה, אז שאל אותו עוד חילוף. מה מטה האם יש לבת במקום בן, אף מטה האב יש לבת במקום בן. אמר לרבי יוחנן, אית מתאמן לית אהן גוב רבי נשמן גילה דהוראי. שם אמר את זה רבי יוחנן ולא רבי ינאי, אבל זה לא משנה, הם אנחנו ביחד. והוא אמר, הבן אדם הזה לא רוצה לשמוע תורה. נראה שזה המקור של הסיפור אצלנו. אבל יש כאן שינוי ושינוי חשוב בין הסיפור בבבלי לסיפור בירושלמי. בבבלי מה רצה רבי יהודה הנשיא? שבן יירש כפליים, שבן בכור יירש כפליים בנחלת אם. מי היקש? רעיון טוב. אפשר לחלוק, מן השכתוב לא ולא לך, אפשר לחלוק, לא צריכים להתרגש. לפי הירושלמי, מה שדרש כאן רבי יהודה הנשיא, זה להפוך את הדרשות. ולהגיד, אם אתה מקיש, אז במקום להקיש את ירושת האב וירושת האב, שבן קודם לבת, בואו נקיש את ירושת האב לירושת האם, ונגיד שבן לא קודם לבת. ובן ובת ירשו כאחד. על זה יותר קל להבין מדוע רבי יוחנן כעס, ולא כעס. כי זאת דרשת הצדוקים. זאת הייתה דרשת הצדוקים, לכן כעסו רבי יהודה הנשיא. סליחה, זה לא דרשת הצדוקים, תהיתי מי זה דרשת? דרשת הגויים. זוהי דרשת הגויים, זה לא הצדוקים. הצדוקים רצו שבת תירש יחד עם בת הבן, אבל הגויים רצו כאן דבר אחר, נקרא, זה נאמר בירושלמי קודם, חכמי הגויים אומרים בן ובת שווים כאחת, דיינו דרשו בן אלוה אם יש לו שניהם שווים. וואי, לא מתי סתם שאלה שאני שואל. ממתי חכמי הגויים דורשים את ההלכות שלהם מהתורה? מה? אבל אתה צורך על ההשערה שאתה אומר. מדובר פה כנראה על חכמי הנוצרים הראשונים. מדובר פה כנראה על חכמי הנוצרים הראשונים. תקום השנים אומנם הקדום היה הרבה 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 קודם. תקום השנים הבעייתי שהפך את כל התורה להיות משהו מן הנוצרים, זה הרבה. זה יוסטיניאנוס בתקופה הביזנטית. זה כבר אחרי התלמוד הירושלמי. אבל חכמי הנוצרים הראשונים הם הנפגודים שדרשו את התורה, והם דרשו שבן יורש יחד עם הבת. ומה שהיה כעס על רבי יהודה נשיאה, זה בגלל שהוא דרש פה חכמי נוצרים הראשונים. לא שהוא היה נוצרי, חס וחלילה. אפשר בדרש אחר כך להגיע משהו קרוב, אבל זה הם עלו בתקיפות רבה, ולא היו מוכנים לקבל את הדבר הזה. אגב, גם אצל הצדוקים וגם אצל הנוצרים, נדמה לי שעולה דבר אחד ברור. אין לי בעיה עם שוויון זכויות לבת או עם שוויון זכויות זה או אחר, ואם נספיק עוד נגיע ללימוד של הספרי, איך יודעים נגד הצדוקים. אבל לעניין שלנו, בואו נאמר, ברור לחלוטין שאצל חכמינו, משמעות קדימת בן לבת היא מכיוון שבן יותר מעמיד שם מאשר בת. בת תעמיד שם רק בדור הבא, כשיוולדו לבנים, וגם הם בקושי נקראים על שם הסבא מצד האם, הם נקראים על שם הסבא מצד האבא. העמדת שם על ידי הבת היא יותר קטנה. העמדת שם על ידי הבן היא הרבה יותר גדולה. ולכן בן קודם לבת. ועוד שאצל חכמי הנוצרים ואצל הצדוקים זה הלך ישר לנדלן, הוא ממילא לכל מיני סיבות להשוות את הבת לבן, ובדרך של חכמינו זה הלך כמובן. אבל את זה נתתי קצת כהפסקה לנשום. אני רוצה לעבור על עוד, לא נסכים, יש פה הרבה מה להגיד על הדרשות, אבל נביא עוד דרשה אחת. אני מקבל עליך את העניין של זבוב ופנחס. וכן הגמרא בקוף י"ב עמוד א', מה שיש בה כמובן משהו מוזר עד אין קץ. וכי מניין ליאיר שלא היה לו זגוב, אני מזכיר לכם שסדר הדורות שם זה חצבון, זגוב, יאיר. כן? זה סדר הדורות. וכי מניין ליאיר שלא היה לו זגוב, מלמד שנשא יאיר אישה ומתה בלי רשע. מה היא אומר? החליטה אם המסיבת הבן קרקע פקרה, אבל בעלו יריד, תאשמה ולא תסר מחלה, אני מתה לבטא. וריתם לעבור לבינה ועשה, תשמעו בו תיסוף נחלה ממתי למתי אשר. וריתם לעבור למשנה להבין ועשה, ככה הרי אף פעמים אפשר ללמוד כלום, כל פעם אתה תגיד לי שאני לא עוד לב, עוד עושה, עוד לב, עוד עושה, אז אין משמעות לשום ריבוי בתורה. אני כבר אומר, תשמע ואלעזר בן אהרון, חית אימה אלעזר ודנתיבית את העובד אביר את הפנחס, תשמע וסגור לי דתי, חית אימה הכנעני, אחי הוא אם כן תראה קרא אליו. שאלה מאוד מאוד מוזרה, הייתי אומר, בעניין הזה, מביאים איזשהו פסוק שרוצים להגיד איפה נקבר אלעזר הכהן, פסוק מספר יהושע. ומדברים שם על השאלה מי כבש את רמת הגולן, ושואלים אם כן תראה קרא אליו. הפסוקים לא באו לדבר על דיני ירושלים. שני פסוקים, שני ספרים שונים, כתבו אותם אנשים שונים, ודורות שונים, כל פסוק בא בכלל להביע איזה עניין אחר, אתה שואל תראה קרא אליו לי. נכון שאתה תראה קרא אליו לי, כשאתה מדבר על איזושהי פרשת ירושה מרוקדת, ויש בה שני פסוקים. אבל הגמרא די, בהגמרא ובספרי סביב העניין הזה יש המון, ואני רוצה קודם כל לסכם את כל ארבע האפשרויות שעולות בגמרא, מה אנחנו לומדים שני פסוקים. אפשרות אחת עולה ברע הספרי והיא שיעיר ופנחס, גם יעיר וגם פנחס ירשו את נשותיהם, ולכן אנחנו הרי מחפשים מאיכן נתן להם מחלה שלא הייתה של אבותיהם, הם ירשו את נשותיהם ולכן נתן להם מחלה שלא הייתה של אבותיהם. זוהי מסקנת הלימוד בספרי. אבל בגמרא אצלנו זה לא הולך, ומה שנמצא שפנחס ירש את אמו משום ש אין בה יורשת אשתו, ואלעזר בעלה לא ירש אותה, ולכן פנחס ירש את אמו אבל לא אלימים, וגם יאיר ירש את אמו וסגור בבעל שלה לא ירש אותה. את זה הגמרא דוחה, ואז אנחנו יכולים כמובן ללמוד רק ירושת אם ולא ירושת אישה. הגמרא דוחה את זה ואומר תראי קרא אליו. משמע שאחד המקרים מדבר על ירושת בן, אחד על ירושת בעל, וזה אמרנו דקוק מאוד. הגמרא מעלה עוד אפשרות, שפנחס ויעיר קנו את הקרקע. האפשרות הזאת נדחית רק בפנחס. לא יכול להיות שפנחס קנה את הקרקע, שאז הרי הקרקע הזאת חוזרת ביובל, ויוצא שאלעזר נקבר באדמה שלו שלו, נמצא כצדיק כמור באדמה שלו, בדבר שלו שלו, וזה לא ייתכן. הגמרא בסבול לא מציעה שאולי היא נפלה לו בשדה חרמים, ואם היא נפלה לו בשדה חרמים זה לעולם. מישהו החרים ולא פדע, ואז זה עובר לכהנים לעולם. נראה לכאורה מהגמרא שם שאין ראיה מיהיר פנחס, ועיקר הלימוד הוא כנראה מהסבת הנחלה בבני יוסף, ואנחנו לא הולכים, וזה דרך השאס, לא הולכים לשני לאווים ועשה, אלא מרבים דברים שונים, וראינו מקודם איך מרבים אותם. אבל בסוגיה, בהמשך, בקופיות ד' בקופיות ו', שם עולה עניין אחר. ושם עולה מן המקראות. כתוב, ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו, נקרא את פסוקים פנים, סוף ספר יהושע, ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. נותנים מהריבוי הזה שהייתה ראויה לתת לו ולא ניתן. כלומר שבאמת אלעזר היה ראוי לרש אותה, ולכן מציעה הגמרא כאן את הדבר הבא, שהנחלה הזאת הייתה של אשת אלעזר, והיא נפלה ממנה לפנחס ולא לאלעזר. למה? כיוון שאשת אלעזר מתה על פני אביה, וממילא היא מעולם לא יושבת בנחלה, הנחלה רק הייתה ראויה לה. היא לא הייתה יורשת את הנחלה מאביה, אז באמת בעלה היה יורשת, בעלה אלעזר היה יורשת. אבל כיוון שהיא מתה לפני אביה, היא לא ירשה את הנחלה. היא רק הייתה, הנחלה רק הייתה ראויה לה. ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק, אבל בן נוטל בראוי כבמוחזק, ולכן ירש אותה פנחס ולא אלעזר. ננסה קצת להבין את הדרשה הזאת, נראה קצת פלפול כדי ללמוד את זה שם, אבל כנראה לומדים את זה כאן מעובדה שגבעת פנחס, איפה היא גבעת פנחס? בהר אפרים, נכון? כתוב, יגבעו אותו בגבעת פנחס, בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. מי הייתה אמו של פנחס? ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל ותלד לו את פנחס. בנות פוטיאל, שני הסברים, אבל אחד מהם זה יוסף שפטפט ביצרו. זה נראה רחוק מאוד, העניין הזה של זרע יוסף שפטפט ביצרו. אני מעריך שהדוחק שנדחק המדרש לומר שפוטיאל זה יוסף נובע מהסיפור שלנו כאן. שהרי השאלה איך פנחס ירש בהר אפרים, הרי אביו היה כהן, נכון? יש להניח שאימו מאיזה שבט הייתה, משם את יוסף. אני רואה בשבט אפרים. ולכן בנות פוטיאל, הכוונה מבנות אפרים, בנות יוסף, שפטפט ביצרו, ולכן פנחס ירש בהר אפרים. כאן, שוב, אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, שבת פוטיאל מתה לפני פוטיאל עצמו, לכן הנחלה רק הייתה ראויה לה, לכן בעלה לא ירש את הכאבה, שאין הבעל נוטל בראוי, אבל בנה ירש את הנחלה. למה באמת בעל לא נוטל בראוי? צריכים לזכור שיש דבר כזה גם אצל הבן. כן? הבן איננו יורש את נחלת אמו בראוי, כלומר הוא לא יורש את נחלת אמו אחרי שהוא מת, כדי להעביר את הנחלה לאחים מנעם. אתם רואים את המשותף בין שני המקרים? התורה הסכימה במעבר נחלות משבט לשבט, דרך האמא ודרך האישה, שאמרנו שזה רק היה הוראת שעה, התורה הסכימה שנחלה תעבור משבט לשבט, כדי שאנשים יוכלו להשתדר אחד עם השבט. אבל התורה לא הסכימה שנחלה תעבור ישירות משבט לשבט. אם זה עולה בצורה מסודרת ונשאר במשפחה או במשפחה, זה עבר ממקום למקום, ניחא. התורה ויתרה על הנחלות כדי שיוכלו להשתדר כמו שצריך. אבל בשני המקרים שלנו מה קורה? האישה מתה, ואז עולה שבפועל ממי הבעל יורש, אם הוא יירש בראוי, הוא יורש ישר מחכמו. זוהי העברה בלתי מוצלחת משבט לשבט. זה לא שהבת קיבלה והעמיד השם לאביה ואחר כך בעלה ירש. זה לא בשני שלבים. בשלב אחד נחלה עברה בצורה בלתי מוצלחת משבט לשבט, זה אמרה התורה לא. בן יורש את אמו זה בהחלט מוצדק בפרשת משפחה ופרשת הקדוש. אבל אם הבן מת, ואז מי יורש את האמא? הבנים החורגים שלה, שהם בכלל הבנים שלה משבט אחר. אם הבן נירש בקבר והוא מעביר את הנחלה לאחד מאביו, יוצא שהבן החורג יורש את אמא שלו משבט אחר. זה לא. עולה מכאן שהייעור של בני יוסף הועיל בשני דברים. הוא הועיל כהוראת שעה שלא יהיה מצב אצל בני יוסף שיגזלו להם את כל הנחלה, ולכן שבנות צלופחד תינסנה לבני שבטן, לעוד מה הועיל הערבור של בני יוסף? שבאותם מקמות שכשאדם יורש בקבר, הוא ישר מעביר נחלה באופן ישיר משבט לשבט, זה אמרה התורה לא. ולכן בהסתייגות הזאת נותרה הוראת בני יוסף כפשוטה. אלה הרגשה שאתם כבר מתחילים לאבד את הקשר, ובאמת יש פה עוד המון דרשות יפות ויפיות לומר. אני אסיים רק במשהו יותר קרוב לדבר אגדה, ולא יותר מזה, אבל אולי ניתן לדייק אותו פה, אבל אני אומר שוב, ניתן לדייק פה בפרשיות נחלות, עוד דברים יפים מאוד, כל השאלה של בכור אצל האימא, ברבי זכריה בקצר, אבל ניגע באמת רק בדבר אחד, אני אשחרר אתכם מהאורס. הגמרא מדברת כאן על מקיש ירושה שנייה לירושה ראשונה. מה זה ירושה ראשונה, מה זה ירושה שנייה? ירושה ראשונה זה בן ובת ואב, כלומר הציר הענקי. ירושה שנייה זה הציר האופקי. כלומר, מקישים ירושת אח ובן. דוד, אחי אביב, וכל אלה לירושה הראשונה, בין מה, מה, מה כאן, בין קודם לבד, גם כאן בין קודם לבד. המושג ירושה הראשונה וירושה שנייה, מאיפה הוא לקוח? מאיפה לקוח המושג? מירושת הארץ. מירושה הראשונה קדשה בשעת הארץ. לא קדשה לעתיד לבוא, קדשה בשעת הארץ, קדשה לעתיד לבוא. ירושה של יהושע, נקראת ירושה ראשונה. ירושה שנייה מהי? שבי ציון, בית שני. מה שמאוד ברור, וגם עולה מתוך פרשת החלות, כמה התורה מקפידה כאן אצלנו שירושה תעבור מאב לבן, מבן לבן, וכל מה שבעקבות העניין הזה. ובאמת, אולי היו פה מקרים חריגים, עולה שכנראה לא היו מקרים חריגים, וכנראה ירשו באמת בני ישראל בתקופת יהושע מאבותיהם בציר האנכי, ולא נותרו אנשים שלא היה להם שם. בבית שני יש לנו המשפחות ויש לנו כל הירושות. אני לא אקריא עכשיו מספר עזרא, אבל בואו ניקח דוגמה מוקדת, והיא את חנמאל שבא אל ירמיהו, הנה חנמאל בן שאול, בואו נקרא את המסגור שני, ויבוא אליי חנמאל בן דודי, כדבר השם, כן, השם, כן, ביום אליף, כדי לבסוק אותם, הנה חנמאל בן שאול דודך, בא אליך כמו, כדי לך את שדי אשר בעמדות, כי לך משפט הירושה ומשפט הגאולה לקנות. וזה מה שקורה. בחורבן הבית השני, רוב האנשים מתו, הם וזרעם אחריהם, ולא נותר להם שדי ובנית. ניתן לראות את זה בפרשת שבי ציון, כשחזרו וירשו את נחלותיהם, כבר ירשו את זה בירושה מאוד מאוד עקית. ירשו כבר בני דודים ואחים ודודים וכאלה, נותרו המון משפחות. כשאנשים מתו עם כל בני משפחותיהם, לא נותר להם זכר, ונקטע לחלוטין הציר האנכי. הגמרא קוראת לירושה הראשונה, ירושה לציר האנכי. ירושה שנייה, הירושה בציר האופקי, זה די מקביל למה שקרה בירושה ראשונה וירושה שנייה גם, שמדובר על יהושע ועל בית שני. הערה אחת אחרונה. רמי בר חמה שואל שאלה, אבל גם לא כך מבינה מה הוא רוצה. רמי בר חמה שואל על מה קורה עם אברהם ויעקב בנכסי עשיו. עשיו מת, ולא נותרו לו בנים. הלוואי. עשיו מת ולא נותרו לו בנים. ונחלתו עוברת כמובן ליצחק בקבר. רמי בר חמה שואל, ממי היא עוברת ליצחק? האם היא עוברת לאברהם או עוברת ליעקב? הגמרא מכריעה בפשיטות שהיא עוברת ליעקב. שהרי אם היא עברה ליצחק, אז מי קודם? קודם כמובן יעקב לאברהם, שהרי בן קודם לאב. והשאלה באמת, מהי ספרתו של רמי בר חמה? אפשר, אני מעלה את האפשרות ואפשר לסביר מחלוקת ראשונים. הגמרא בדף קנ"ט מביאה את הפסוק של בני בנים הרי הם כבנים. ראינו כמה דוגמאות של בני בנים הרי הם כבנים ויש דוגמאות נוספות. אבל שם נאמר תחת אבותיך שבניך. ושם מדובר על ירושה ישירה של נכד את סבו, לא דרך האבא שבקבר. כלומר, הנכד שבחיים עדיף מהאבא שבקבר. כלומר, כאשר מת הסבא, כאשר מת אברהם ויצחק כבר מת לפניו, הירושה עוברת ישירות מאברהם ליעקב. ייתכן שההיגיון הזה הוא זה שבא לידי ביטוי גם כאן אצל רמי בר חמה. שאם נכד יורש את סבו בצורה ישירה ולא הולכים אל האבא של הקבר, הרי מאותה סיבה גם סבא יירש את נכדו בצורה ישירה ולא נעבור דרך אבא של הקבר, ולכן אם אברהם חי הוא יירש את עשיו ישירות והנחלה לא תעבור ליעקב, כיוון שהנחלה עוברת ליעקב רק דרך יצחק של הקבר. למסקנת הסוגיה, כנראה נכד יורש את הסבא ישירות, וסבא לא יורש את הנכד ישירות. למה? תחשבו על זה. אבל אני אומר, בפרשיות כאן יש המון הגיונות, יש כאמור יותר דברים שלא למדנו משלמדנו, אבל אני אומר, בכל אחד, אבל בכל אחד, בלי הרף, מהלימודים שיש כאן, נדמה לי שניתן לגלות אוצרות. ניתן לגלות אוצרות לא קטנים, ובזה לא הספקנו בכלל לדבר. הלימודים בירושלמי, ותוספת לימודים בסדרי, יש כאן כמה לימודים יפים שדורשים הרבה מאוד עבודה ושניתן לעבוד בהם. אנחנו לא הספקנו לעשות אותם. מזכיר לכולם, כל מי שרוצה יכול לקבל ממני בדיסק.